שלום וברכה. שואל אריאל, האם לעתיד לבוא צפויה העבדות לחזור? האם התורה רואה את העבדות כמוסד מעניש ומחנך בסגנון צדק מאחה, בניגוד לעונש שלא כנהוג היום? תודה לרב ולקהילה הקדושה. סביר שהעבדות לא תשוב, כן? כי הרי העולם הולך ומתכוון ומתקדם לכיוון החירות. אנחנו אם כן בפרק כף א' של ספר שמות, פרשת משפטים, והגענו לפסוק י"ב, מכה איש ומת, מות יומת. עכשיו, יש פה שאלה לגבי הסדר של הפסוקים. הרי אם התורה דנה בחמור שבנזקים שאדם יכול לעשות לחברו, דיינו להרוג אותו, ואחר כך היא דנה בנזקים של חבלות בגופו, ואחר כך בנזקים של הרכוש עושה לאדם, ואחר כך רכוש לרכוש, ואז יוצא שאנחנו צריכים לדרג מן החמור אל הקל. ולפני החמור של מכה איש ומת, יש לנו דיני עבדות. זה מלמד אותנו איזשהו רעיון ערכי, והוא שהחירות, נטילת החירות מן האדם, זה יותר חמור באופן מסוים מהריגתו. כי כאשר נהרג אדם, הורגים את גופו. אבל העבדות היא השתלטות על החלק החירותי של האדם, שנובע מנשמתו. במובן הזה, נטילת החירות היא יותר חמורה מן הרצח. בואו נמשיך, אם כן, מכה איש ומת, מות יומת. זה בדין, כלומר הורגים את הרוצח בדין. ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. זה הבשורה של ערי מקלט שתפורט יותר מאוחר בתורה, אבל יש פה עיקרון. ואשר לא צדה, הכוונה שהוא לא עשה את זה בכוונה. אבל מה, יש בכל זאת אחריות, כן? לא שהוא היה אנוס לגמרי. אם הוא אנוס לגמרי, לא עושים לו כלום. אבל אם היה רשלנות שגרמה להריגה, אז יש צורך לחפר. והאלוהים אינה לידו, הכוונה, זימן לו. ושמתי לך מקום אשר אנוס שמה, זה עיר מקלט. יש פה דבר שהוא בדרך הרמז, אבל קרוב מאוד אל הפשט. אומר האריזל, אינה לידו, ושמתי לך, ראשי תיבות, אלול. אלול זה החודש של התשובה. כלומר, על ידי התשובה, הופכים זדונות לשגגות או לזכויות. זאת אומרת, התשובה היא תהליך שמהפך את כוונת, את המעשה, את הכוונה, את הכוונה המלווה אל המעשה, מהפך את הכוונה הזאת להיות כוונה שאין בה אשמה או אפילו יש בה טובה. זה הסוד של אלול. אז זה מה שנקרא, מתברר שבסופו של דבר אנחנו מייחסים את המעשה הרע למי שברא את העולם. אינה לידו ושמתי לך. וזה מקום אשר ינוס שמה, מקום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ינוס החטא שם אל האלוהות, והקדוש ברוך הוא יודע להשתמש בחט לטובה. מה?
אם אדם שבעצם חטא, כמו שרש"י מביא שם, שהיה אחד על הסולם, אחד היה סולם,
כן.
לפי הארי, אם עכשיו זה אדם הרג אותו, הוא חוזר בתשובה, האם זה יהיה אינה לידו, כמו שבעצם מוזכר בתורה?
כן, זה בדיוק מה שהוא אומר.
הוא לא
יכול לעשות את העונש הזה? לא, העונש זה בדין של מטה בכל מקרה עושים.
טוב, אז זה כפי שמה אין עליה דו. שאתה
אומר, זה בן דם... כן, אבל זה ברור שהוא יצטרך לגלות לעיר מקלט בכל מקרה. זה לא...
אבל זה לא ראו אותו במה שמזכר בפשט.
מה?
זה עולה בשביל... זה בן דם לאחד עולה בסולם
ו... עולה בסולם, נו, ואז מה?
זה שבעצם הרג בזה, הוא למעלה, והוא מפיל עוד טוב במטה, שאתה תוכל כבכל...
כן, זימן לו, בסדר, זימן לו. אבל פה אנחנו מדברים על כל עבירה בעצם. אינה לידו ושמתי לך, זה נאמר על כל עבירה. כן, לפי הרמז של הארי, אלול.
כן, אבל האם אדם הזה יצא מזה? מי אדם חשוב שהרג ושוגג ולא ראו אותו בדין? לפי הרב, לפי
הארי? אם הוא עשה תשובה, אז כן. אדם שעשה תשובה, אנחנו יודעים שאין דבר שעומד בפני התשובה, לא? ככה אני זוכר. כן. מה?
אינה.
אינה? מה, הסברנו את המילה אינה. תרגמתי, זימן.
לא, זימן את החטא או זימן את האינקלה?
לא, לידו את החטא. זימן לידו את החטא. כי אחר כך ושמתי לך מקום. אתה עוד לא יודע שיש מקום. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם גם דרך דברים טובים, גם דרך דברים רעים. אצל הקדוש ברוך הוא הדברים הרעים הם מקבלים משמעות אחרת. כי הרי למשל, אדם הורג את חברו, זה ממש לא יפה. גם הקדוש ברוך הוא לכאורה הורג אנשים, אבל כן, אבל הוא יכול להחיותם. אם הוא הורג והוא יכול להחיות, אז זה כבר לא הריגה. כלומר, בהסתכלות אלוהית זה מקבל משמעות אחרת. הדברים מבוארים היטב בספר אורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א' 1. כתבתי על זה גם מאמר בספר בעוד מועד, על הנושא של התשובה ואיך היא פועלת וכו'. שמה אני מסביר את הפסקה הזאת באורות התשובה. טוב, איפה היינו? וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. מאם מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת, היה אפשר להגיד שהמזבח זה מקום קדוש. הוא אדם עכשיו באמצע הקרבה. באמצע הקרבה תוותר לו. אל תיקח אותו למות מיד. או יכול להיות שהמזבח יקלוט, כמו שחשב יואב, שבמזיד בכל זאת המזבח יקלוט אותו. והתשובה היא שלא. אפילו ממזבחי תיקחנו למות.
מה
אבא מינה היא לומר שהקודש מציל את האדם. אין אפשר לומר שיש משהו מזה בקורבן שקין מקריב. כן, הרב קוק אומר שבקורבן של קין יש ריח של קודש שמתערב בתוך הרצח. אז אפשר לומר, טוב, אני רצחתי, אבל זה היה מתוך קדושה, אז זה מציל אותי. או אדרבה, שזה מחמיר את המצב. זה מה שאומר, כן? ואפילו ממזבחי תיקחנו למות. יש צד לומר גם שהרי יש גגו של מזבח שקולט, כן? גגו של מזבח קולט את הרוצח בשוגג. אבל יואב חשב שגם במזיד זה יועיל. וכי אז...
מה?
בשוגג, אדם שרצח בשוגג, בגג המזבח, אז גואל אדם לא יכול לקחת אותו משם. זה הלכה? מה אני אעשה? לא, אני המצאתי את זה. יש, וכי יזיד איש על רעהו. מה זה רעהו? רעהו זה בן אומתו. כן? מדובר פה בבן ישראל שרצח בן ישראל. מה קורה אם הוא רצח גר תושב? זו שאלה שנשאלה במחילתא. כן? אז התשובה היא שהוא לא נהרג. אז שואל איסי בן יהודה. איסי בן יהודה שואל, מובא במחילתא, לפני שניתנה תורה, אז היה נהרג. עכשיו, מי שהוחמר, תחת שהוחמרו, הוקלו, איך יכול להיות שיקלו בדין רוצח רק בגלל שניתנה התורה? אומר איסי בן יהודה, אלא דינו מסור לשמיים. לכאורה, מה הוא פתר בזה? אומר המשך חוכמה, רבנו מיר שמחה, הכהן מדווינסק, בגלל שמי שרוצח גר תושב, זה חמור יותר ממי שרוצח ישראל. למה? בגלל שיש בזה גם חילול השם, וחילול השם זאת העבירה החמורה ביותר בתורה, ולכן אי אפשר להסתפק בהריגתו. כמו שמצאנו בעדים זוממים, גם כן, שעד זומם, התורה אומרת שזה כל כך חמור שאי אפשר אפילו להורגו. כן? הרגו אינם נהרגים. אז גם פה... לא, הוא אומר, תחת שאומרו, הוא כלוא בתמיהה. הוא שואל לזה בתמיהה, איך יכול להיות?
אבל הוא לא מבין את זה שבעצם לא להרוג זה יותר גרוע.
לא להרוג אותו, אבל אמינה, היינו אומרים, זה פחות גרוע. אז הוא מסביר, לא, לא הורגים אותו, זה התשובה שלו, שלא הורגים אותו בגלל החומרה של הדבר. כלומר, לפעמים המעשה הוא כל כך חמור, שההריגה לא תספיק בדבר הזה.
זה מי שהורגים, זה סוג של כחולה.
יש גם זה, זה נכון.
זה לא כזה משכנע, אבל...
לא משכנע, אבל יש בעיה. שאנחנו הגענו כבר לסיום השיעור.